שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. ראשית, ברצוני להודות לכל הפונים מלב דואג ואוהב בעניין הבידוד, ובראשם למרן ראש הישיבה הגאון הרב שלום כהן שליטה, לאדמו"ר מבלז שליטה, הגאון הרב שמעון בעדני שליטה ועוד אחרים, על הברכות והמסרים המחזקים ששלחו, על הפניות שמגיעות ממקומות שונים. ברוך השם, אצלנו כאן הכל בסדר, ועל אף שהיינו בסמינר בתאילנד רק מחמישי עד ראשון בלי לצאת לחוצות קריה, אבל עלינו לשמור על ההנחיות של רשויות הבריאות במדינה שלא לצאת למקומות ציבוריים, ושהשם ישמור תמיד על כל ישראל שיהיו כולם בריאים ושלמים, לעבודתו יתברך. והאמת שכיהודים אכפת לנו מכל אדם בעולם, שהשם ייתן לכולם שלא יהיה מלחמות ולא רעב ולא אסונות ולא וירוסים ומחלות, אלא בריאות ואחדות ושלום בכל העולם כולו. בהזדמנות הזאת נתבונן בעזרת השם בשני לקחים מרכזיים שניתן להפיק מהווירוס הזה שמלחיץ את כל העולם. כי כמו שכולנו יודעים, יש יסוד גדול ביהדות שמכל התרחשות בעולם עלינו להפיק מוסר השכל באמצעות התבוננות בדברים. יש פסוק מפורסם בצפניה פרק ג', הכרתי גויים, נשמו פינותם, החרבתי חוצותם מבלי עובר, ניצדו עריהם מבלי איש מעין יושב. מה המטרה בכל זה? הפסוק הבא, אמרתי אך תראי אותי, מלשון יראה, תקחי מוסר. כלומר, כשרואים בעולם שהחוצות מבלי עובר, הערים מבלי איש, מעין יושב, אנשים מסתגרים בבתיהם, יש צרות, יש התמודדויות, אסונות חס ושלום שקורים בעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה המטרה בזה? אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. כלומר, גם דברים שקורים במקומות רחוקים, קל וחומר, כשמדברים גם על מצב של כניסת הווירוס כאן לארץ, אמנם הכל בשליטה, ברוך השם, בשלב הזה, ואני מקווה שתמיד הכל יהיה בשליטה, ושהשם ייתן בריאות ורפואה שלמה לכולם. אבל יש לנו להתבונן, כמו שחז"ל אומרים במדרש, משל למלך, שראה את בנו שמתנהג שלא כל כך כראוי, רצה להחזיר אותו למסלול, אבל הוא בנו, הוא לא רוצה להעניש אותו, הוא לא רוצה להכאיב לו. מה עשה אותו מלך? ראה שאחד העבדים מתנהג שלא כראוי, אז בכל מקרה אותו עבד היה צריך להיענש, אבל המלך ביקש מבנו, תסתכל מה קורה שם, תביט מה עושים לאותו עבד. והנה הוא רואה איך אותו עבד מוכה ונחבל, ומיד הבן מתאפס, מחזיר את עצמו למסלול, אומר לעצמו, רק רגע, אבא גם יודע להעניש, אבא גם יודע להקות, ואז הבן חוזר למסלול. כך אומר הפסוק, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. אני יכול לעשות מהומות בעולם, אבל תדעו שהמטרה כאן שאתם, בניי, תתבוננו, תקחו מוסר השכל לעצמכם. חז"ל אמרו על פי הפסוק הזה, שאין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. יש לזה כמה משמעויות. אבל אחד המשמעויות הוא לקחת מוסר השכל ממה שקורה בכל רחבי העולם. אז הנקודה המרכזית שבאמת צריך לקחת מהעניין הזה, לקבל יראת שמיים מעין המעשה שחז"ל מספרים בגמרא בגיטין דף נ"ו, במה שהיה עם טיטוס, שם מספרת הגמרא שלאחר שעבר עבירה חמורה בבית המקדש בקודש הקודשים, נטל את הפרוכת, עשה אותה כמו שק כזה שאפשר להעמיס עליו, הביא כל הכלים שבמקדש, כל כלי הזהב, וניח בהם, ואחר כך הושיבן בספינה, כך לשון הגמרא, ללכת ולהשתבח בעירו. רצה לקחת לרומא, להראות לכולם, עד היום יש שם את שער טיטוס, עם ההתפארות הזו של מה שהוא עשה כאן בארץ ישראל. מספרים חז"ל, כשהיה באונייה בדרך לאיטליה, לרומא, עמד עליו נחשול של, שבים לטובעו. הייתה שערה בים, הוא ראה שהאונייה עומדת לטבוע. אמר, כמדומה אני, שאלוהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים. בא פרעו, טבעו במים. בא סיסרא, טבעו במים. אף הוא עומד עליי לטובעני במים, אם גיבור הוא, יעלה ליבשה ויעשה עימי מלחמה. טיטוס, שגדל על התרבות האלילית הרומאית, שכל אליל אחראי על עניין אחר בעולם, לא ידע שיש בורא אחד ששולט בכל הבריאה כולה, ראה שיש כאן מי שנלחם בו בים ועומד להטביע אותו, אז בדק את ההיסטוריה ואמר כנראה שמדובר במישהו שיש לו כוח רק במים, נראה אותו ביבשה, והיה בטוח שבזה הוא ינצל. יצאה בת קול, אומרת הגמרא, ואמרה לו, רשע בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע, בריאה קלה יש לי בעולמי, ויתוש מה. עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה. אתה רוצה להילחם עם הקדוש ברוך הוא? יש בריאה קטנה, אומר לו בורא עולם, שאני יצרתי, נראה אותך אם אתה יכול כנגד אותה בריאה, ובסוף ממה הוא מת? מספר את הגמרא שם, בסופו של דבר טיטוס, הקיסר הרומאי המהולל, שניצח במלחמות, מת מיתוש בסך הכל. כשרואים בעולם שיצור בלתי נראה, מפיל את חיטתו על כל העולם, מחוזות שלמים בסין סגורים בבתים, מיליוני בני אדם בחרדות, בלחצים, אומר הפסוק, אמרתי אך תראי אותי תקחי מוסר. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תתבוננו עד כמה השליטה האלוקית היא בכל דבר, ומתוך כך לא להיכנס לפחדים ולחצים של מי יודע מה יקרה ושהאסון הזה לא ידביק גם אותנו, אלא אדרבה, לקחת את העניין הזה כמנוף גדול לשמירה האלוקית של הקדוש ברוך הוא על כל אדם, על ההשגחה הפרטית, על כל מה שקורה בעולם, וגם מוסר השכל עד כמה לתקן את מעשינו, לתקן את דרכנו, כשיש מלך גדול ורם, כל מי שהולך לידו מרגיש סוג של ביטחון. ניקח אפילו את נשיא ארצות הברית של היום, שזה לא המלכים של הימים של פעם, שהמלך היה בבחינת כל יכול. רואים את אותם שמתהלכים לידו עם גב זקוף, תחושה כזו של ביטחון, של חוסן, של חוזק. למה? כי אני סמוך עכשיו לנשיא ארצות הברית. על אחת כמה וכמה, כשאדם יודע שהוא סמוך למלכו של עולם, אפילו צייר שמצייר ציור פשוט, הוא לא מסכים שיקשקשו לו על הציור. אומן יצר יצירה, הוא לא מסכים שמישהו יזיק ליצירה שלו. אז הקדוש ברוך הוא יסכים שמישהו יזיק לאדם שהוא ברא, קל וחומר לעם ישראל שעליהם הוא אומר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, בנים אתם להשם אלוקיכם. הרי ודאי שהוא לא יסכים שאף אחד בעולם יזיק ליצור שהוא ברא, לבנים שלו על אחת כמה וכמה. אם לא שהקדוש ברוך הוא בעצמו נותן את האישור. אבל כשאדם יודע, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כשאדם דבק בקדוש ברוך הוא, הולך בדרך השם, ולא שאין לו מעידות אף פעם, כתוב כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לפעמים התחושה היא שאדם מרגיש, טוב, כל העניין ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, זה רק אצל אותם שהם ממש מושלמים בכל, אבל אני כל כך הרבה חסרונות יש לי. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אצל גדולי ישראל בדקויות, ממש בדברים מאוד מאוד עדינים, אצל אנשים פשוטים בדברים אחרים, אבל נתן לנו הקדוש ברוך הוא אפשרות של תשובה. שאדם יכול לתקן את מעשיו, זה אחד החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. יש אנשים חושבים, אני חוזר בתשובה, אני עושה טובה לאלוקים. בדיוק הפוך, הרמח"ל במסילת ישרים, רבנו יונה בשערי תשובה ואחרים מדגישים, שזה אחד החסדים הכי גדולים שהקדוש ברוך הוא עשה עם בני אדם, שנתן לנו את אפשרות התשובה. להיכנס כמו מסע בזמן, לחזור לאותו זמן של אותה עבירה, ועל ידי עקירת המחשבה שאני מתחרט על מה שעשיתי אז, אני עוקר גם את המעשה. ובלבד שיהיה כהלכות תשובה, חרטה לעבר, קבלה לעתיד שמהיום אני לא עושה את זה, וידוי, שזה כבר הדיבור בפה, ועזיבת החטא, כשאדם באמת מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, מביא חרטה על מה שהיה, ומתחיל דף חדש, הקדוש ברוך הוא בחסדו מוחה לו על כל מה שעשה בעבר. גם כשעם ישראל יצא ממצרים, והגיע לארץ ישראל, והיה בפחד עצום ממה שהולך להיות, וכל האויבים, והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כי תראה סוס ורכב, עם רב ממך, לא תראה מהם. אבל יאמר האדם, איך אני לא אראה? אני מפחד, יש כאן מלחמה עצומה מול צבא אדיר, ואנחנו עם של עבדים שיצאנו ממצרים. והתורה ציוותה לדורות עולם, בכל מצב, בכל מלחמה, בכל עניין, לא תראה מהם, אל תפחד מהם. אבל איך לא אפחד? ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעו ולכל מצרים. לכאורה היה יותר מקום לומר, זכור תזכור את השם אלוקיך שברא את העולם ושולט בכל הבריאה. למה דווקא הזכיר את העניין הזה של מה שעשה למצרים? יש כאן עידוד גדול וחיזוק לעם ישראל. גם כשהאדם יודע שהוא לא מושלם והוא לא מתוקן, ומתוך כך הפחד נכנס לו ללב, כמו שהגמרא אומרת בברכות על הפסוק, פחדו בציון חטאים, שכשיש לאדם חטא הוא נכנס לחרדות, לפחדים, הנשמה בפנים מרגישה, אני לא בסדר, מתקן את עצמו, עושה תשובה, הנשמה היא רגועה, נעשית נקייה, אז גם יש לו יותר חוזק, יותר חוסן, כל הפחדים האלה מסתלקים ממנו. אבל שם אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, גם כשאתה רואה סוס ברכב עם רב ממך, לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעו ולכל מצרים. כלומר, כשיצאת ממצרים, האם היית מושלם? היית מתוקן? עם ישראל היה רחוק מלהיות מתוקן. כתוב שמידת הדין כתרגה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. הם לא היו מתוקנים. ובכל זאת אומר הקדוש ברוך הוא, נגאלתי אתכם, הושעתי אתכם, כי אתם אמרתם נעשה ונשמע. כי אמרתם שאתם מקבלים על עצמכם עול מלכות שמיים, ואתם עכשיו יוצאים ממצרים 49 ימים, הרי לא מיד קיבלו את התורה. בכל יום תקנו את עצמם, יצאו משער טומאה, נכנסו לשער הקדושה, עד יום ה-50 שהוא יום מתן תורה. כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני באמת מקבל עליי להשתנות, אני מקבל עליי להתחזק, באותה שעה הקדוש ברוך הוא כבר מבטל מעליו את הגזרות, כבר נותן לו שמירה והגנה, בנים אתם להשם אלוקיכם, האבא מחכה לבן שהוא רק יחזור ויחבק אותו וינשק אותו, ויקח אותו אליו באהבה וישמור ויגן עליו, גם אם היה איזה זמן של הסתר פנים, אבל יאר השם פניו אליך ויחונקה. כשהאדם מצד עצמו, הוא עושה את הצעד הגדול הזה, וזה בעצם מסר גדול שכשרואים את כל העולם חרד מדבר בלתי נראה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה ממש כמו הבת קול שהדהדה ואמרה אז לטיטוס, בריאה קלה יש לי בעולמי, ויתוש מה. אז אתה אומר לי שאתה רוצה להילחם איתי ביבשה? אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר, אומר הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא צפניה שם בפרק ג', אני מחולל מהומות בעולם, הרחובות ריקים. החרבתי חוצותם מבלי עובר, ניצדו עריהם מבלי איש, מעין יושב. והמטרה בכל זה, תראי אותי, תקחי מוסר, כלומר, עירת שמיים שאדם מקבל, לא עירת שמיים של פחד מאויב חס ושלום, אלא רצון להתקרב לאוהב, לבורא עולם שהוא אוהב אותנו ושומר עלינו. רק כמו אותו מלך שמספרים חז"ל במדרש, שכשראה שבנו לא מתעורר, אז עיקה איזה עבד שגם כך מגיע לו מכות, אז עיקה אותו כדי שהבן יתעורר ויבין את כוחו של אביו, שעד כמה שאבא אוהב אותו, אבל יש כאן מלך, כמו שאנחנו אומרים במקומות רבים, אבינו מלכנו. אתה גם אבינו וגם מלכנו. מלך זו סמכות, מלך זה מי שאנחנו אמורים לציית לכל הוראותיו, אבל זכינו שאותו מלך העולם הוא גם האבא האוהב של כל אחד ואחד מאיתנו, ומתוך כך האדם יכול דווקא למנף את החרדה הכלל עולמית הזו, דווקא להתחזקות באמונה, בביטחון, בתורה, במצוות, בקרבת השם, וכך זוכה גם למנף את הקושי הגדול לעלייה רוחנית גבוהה, וגם לשמירה ולהגנה עליו ועל כלל ישראל. דיברנו על מוסר ההשכל שיש לנו ללמוד ולהפיק לקחים כשרואים את העולם חרד ונלחץ מווירוס בלתי נראה שעלול להדביק, כיצד להפיק דווקא מתוך כך את האמונה ואת הביטחון ואת החוזק והחוסן וקרבת השם ותיקון המעשים. נתבונן בנקודה נוספת שיש לקחת מוסר השכל כשרואים אסון כזה שמתפשט ואנשים בכל העולם חוששים וחרדים, הכלכלה העולמית לפני פחד גדול מה יהיה, טיסות הושבטו, מחוזות שלמים סגורים, אבל בואו נבדוק מאיפה הכל התחיל. האם מדובר באסון טבע, מדובר בצונמי, מדובר בדבר שלא קשור למעשה בני אדם, גם הצונמי וכל אלה ביסודות ובשורשים, הרי העולם היה יבשה אחת שהתחלקה, כמו שהזוהר הקדוש אומר, והמדענים מצאו את הדבר לפני 80 שנה, שהייתה יבשת אחת שהתפצלה, ומזה נהיו כל היבשות. בספר המהפך בחלק הראשון הבאנו אותו מקורות, אז גם שם הכל התחיל ונובע ממעשה בני אדם. אבל כאן הקשר הישיר כל כך ברור, כל כך בהיר, בין בני אדם שמגיעים לשפל המדרגה, אמנם גויים, מותר להם לאכול הכל, אבל שיפעילו גם את החוש הטבעי שלהם, לאכול עטלפים, לאכול דברים ששייכים למקום הכי רדוד, אם זה חולדות ואכברים, והם מתפארים בכך, יכולים להפיץ סרטונים שמצלמים אותם, איך הם אוכלים את כל התואבות האלה, ומוכרים שם בשוק, מה שאצלנו הכל בעדינות וברכות, גם בשחיטת בעלי חיים שהם מעלה גירה ומפריסי פרסה, שהם צמחוניים, ניזונים מהצומח, גם בזה הכל נעשה בלי שיש שום צער בעלי חיים, אפילו לא לשנייה אחת, כפי המחקרים של היום, אם נספיק אולי נציין אותם למי שעדיין לא מכיר את העניין הזה. ושם, בשוק שלהם, רואים נחשים ענקיים שהם קוצצים אותם לחתיכות ומוכרים אותם לאכילה, ועטלפים בשיפודים שמוכרים אותם. כל לב חרד לראות דבר כזה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם מותר לכם, אבל יש גבולות לדעת מה כן ומה לא. אל תרדו לשפל כזה. וכאמור, בפרט הדבר בא לעורר את עם ישראל, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר, כשאת רואה מה קורה בעולם, תביני שההוראות, כך אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, תביני שההוראות שנתתי לך בתורה נועדו לטובתך. שזה כלל גדול שכותב הרמב"ן, שבכל מצווה הקדוש ברוך הוא סידר תועלת לאדם, גם בעולם הזה. אמנם עיקר המצווה נועדה לבנות את העולם הרוחני של האדם, להטיב לו בחיי נצח, בחיי העולם הבא. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. זה הדבר היותר מרכזי, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. בעיקר הנחת רוח שלו, שהוא רואה שטוב לבנים שלו, שטוב לאנושות, שהוא ברא את הבריאה כדי להטיב לאחרים. אז כשהוא רואה שהוא מטיב על פי המעשים שלהם, יש נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אז הדבר בעיקר נועד לעורר אותנו לראות מה קורה בעולם, כשאנשים לא מתנהלים על פי חוקי היסוד הבסיסיים של רגישות, של תחושה פנימית, לדעת מה מאוס ומה לא מאוס. וזה נכון לא רק בעניין של התלפים האלה שמזה יצא כל הווירוס שמחריד את כל העולם, זה נכון באין ספור תחומים. לנו בתורה אסור לנו לאכול דם. וכשרוצים לאכול בשר לאחר שנשחט כהלכה, על פי ההלכה, הרי אנחנו צריכים או לצלוט את הבשר, שאז האש שואבת את כל הדם, או למלוח, פעם בכל בית היו עושים את ההכשרה הזו של הבשר על ידי השריה במים ומליחה במלח ושהייה, ורק אז לאחר הדחק הראוי היו מבשלים. היום עושים את התהליך הזה כבר במפעלי הייצור, שיש להם הכשר כהלכה. ואנשים לא שמים לב שעל פי הבדיקות שנעשו, מה שגורם לזיהומים הכי חמורים בבשר זה הדם. הדם מתקלקל הרבה לפני הבשר. הדם שספוג בתוך הבשר הוא מתקלקל עוד לפני. ובעם ישראל כששואבים את הדם החוצה, אמנם אנחנו עושים את זה לא מטעמי בריאות, עושים כי כך כתוב בתורה, כי הדם הוא הנפש, לא להשחית את עצמנו. אבל ממילא מרוויחים גם בריאות. כשהמלח שואב את הדם או הצליה שואבת את הדם, הבשר הזה הרבה יותר בריא, נשמר יותר, לטובתו של האדם, לתועלת האדם. החלק הרוחני שהוא היותר משמעותי, זה יסוד גדול שאומר האריזל, שהרי כל דבר שקיים בעולם, יש בו רוחניות שמקיימת אותו. אפילו לדומם, אומר הארי, יש נפש. פעם לא הבינו את דבריו איך לדומם יש נפש. היום יודעים שיש אלקטרונים קטנים שמסתובבים גם בדומם, ואם היינו מגדילים את אבן החצץ, למשל, בהגדלה של פי כמה ביליונים, היינו רואים תנועה פנימית. יש חיות גם בתוך האבן. והחיות הזאת שאריזל כבר כותב אותה לפני 500 שנה, זה נמצא בספר עץ חיים בשער קיצור הביע. שם מביא את העניין הזה של דומם, צומח, חי ומדבר, ומסביר שלכל דבר יש את הנפש שלו, הוא אומר שהנפש של הדומם היא מרכיבה את חלקיו, מחברת את חלקיו. מי שהנושא הזה מעניין אותו יוכל לראות את המקורות בהרחבה בספר המהפך בחלק הראשון, שם הרחבנו בעניין הזה. על כל פנים, אומר האריזל, כשהאדם אוכל דבר מה, הגוף מקבל את החומר שבמזון, והנשמה מקבלת את הרוחניות שבמזון. כשהקדוש ברוך הוא אמר לנו את זה תאכלו ואת זה אל תאכלו, כל מסגרת, כל הגבלה שנתן לנו נועדה לטובתנו. הוא אומר לנו את זה אל תאכלו כי אני בראתי ואני אומר לכם שלנפש שלכם יהיה נזק מהדבר הזה. זה לא בשבילכם. ככל שהאדם יותר רוחני, כך הוא יותר רגיש, וממילא הוא גם יותר פגיע. ניקח למשל דוגמה, בעלי חיים שיאכלו בשר מקולקל לא יזיק להם, אבל אדם שיאכל בשר מקולקל יזיק לו. אז האדם יעדיף להיות בעל חיים בגלל הטעם הזה, ודאי שלא, הוא יעדיף להיות אדם, והוא יודע, אני יותר רוחני, יותר איכותי, אז אני יותר רגיש גם לבשר מקולקל, שזה מזיק לי, מה שלהם לא מזיק. כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם אל תאכלו את כל התואבות האלה, את כל הדברים האלה, בעלי חיים מאוסים, בעלי חיים טורפים, אסור לנו לאכול אותם, כי הרוחניות שבהם היא אחורה, והיא מזיקה לאותה נשמה רוחנית גבוהה. כך גם בכל העניינים של הכשרות מדי פעם מתפרסמות ידיעות בעולם, עד כמה הכשרות והבריאות הולכים ביחד. לפני מספר שנים פורסם שזוג מעכו קיבלו דג משכן או שדגו בעצמם, דג שלא בדקו את הכשרות שלו כי זה לא עניין אותם. ולא ידעו שהדג הזה הוא מה שנקרא נפחה, השם בסגנון הזה. דג שכשבא דג אחר לטרוף אותו, הוא מתנפח. ותגנו אותו ואכלו אותו, והגיעו לבית החולים על סף מוות. יש בו חלקים רעילים מאוד, שמי שלא מכיר את הדג הזה לא יודע איך להסיר את אותם חלקים. והבטיחו שיותר לא יאכלו דבר שהוא לא כשר. כי אם היו מקפידים על הכללים שבתורה של סנפיר וקסקסת, כל אותם שיש להם סנפיר וקסקסת הם דגים בריאים. אין בהם שום סיכון. אבל דברים אחרים שהתורה לא התירה אותם, אי אפשר לדעת איפה המוקש נמצא, שפתאום האדם יכול למצוא את עצמו. וכך בכל תחום, גם בדברים שלא קשורים לאכילה. אותם שלא מקפידים על דיני התורה, כהלכה, אם זה טהרת המשפחה, אם זה שמירת הקדושה, אם זה שבת ועניינים אחרים, אז רואים שהחיים זורמים, אבל הם לא יודעים איפה הבור ממתין שם במהלך החיים, שהבור הזה כבר יכול לשנות את כל העתיד של אותו אדם. כך בזוגיות, כך בכל כל תחום אחר. כי כשבורא עולם שם גדרים, הגדרים האלה לא נועדו חלילה להזיק לעם ישראל, אלא אדרבה, להגן עליהם. אדם שהוא חכם ויודע שבורא עולם שם לי את הגדר הזה, אז זה לטובתי. אם אני פורץ את הגדר כי רוצה ליהנות יותר מהיתר, אז עוד מטר, עוד שניים, עוד 20 מטר, בסוף הוא נופל בבור. אבל בורא עולם שהוא בורא האדם, יודע בדיוק מה המינון הנכון של ההנאות שהאדם צריך בעולם, שמעבר לזה זה מיותר. ואת הגדרים הוא שם לפי המינון הזה, בדיוק מה שהאדם צריך, הוא לא צריך יותר מזה. והיא מנסה לפרוץ את הגדרים האלה, הוא מגלה שבתחום שהוא רצה ליהנות, דווקא באותו תחום הוא סובל יותר. אנשים שמקפידים לקנות רק בשר כשר, כמה מחלות חוסכים מעצמם, כמה בעיות, דבר שהוא עם הכשרים מהודרים כהלכה, אלה שקונים בחנויות מכל הבא ליד, נחרדו לגלות שמכרו להם בשר חמורים וסוסים, פרשה שהתפרסמה גם כאן בארץ, גם בצרפת היה סיפור דומה, שאנשים קנו בטוחים שהם קונים בשר בקר, ואחרי שבישלו ואכלו, התברר שהם אכלו בשר חמורים וסוסים. וגם מבחינה וטרינרית לא בדיוק שמרו על הבשר כמו שצריך, כמה מחלות, כמה קלקולים. לפני מספר שנים היה עוד סיפור שהסעיר את העולם, הפרה המשוגעת, אנשים שאכלו מהבשר של אותן פרות שחלו במחלה הזאת, תוך חיידק או וירוס, מה שהיה שם. המוח של הפרה היה מזוהם ומתעכל, ואנשים שאכלו גם המוח שלהם, השם ישמור, התחיל להשתבש ולהתקלקל עד שהלכו לעולמם, בייסורים. והתברר שאותם שהקפידו על בשר כשר, שנשחט כהלכה, אפילו שאכלו בשר בקר, אפילו שאותה פרה הייתה נגועה, הם לא ניזוקו. כי המחלה הזו נמצאת במוח. אז אצל עם ישראל ששוחטים שחיטה כהלכה, לא הייתה השפעה. אבל אצל אומות העולם שיורים מסמר לתוך הראש של הבהמה, והם בטוחים שיש בזה פחות צער, כי הם לא רואים את הדם בחוץ, אז נראה להם שיש פחות צער, אבל על ידי הריסוק הזה גרמו להתזת הפירורים לאיברים היותר פנימיים, וזיהמו את כל הפרה באותה מחלה. אצלנו בעם ישראל, השחיטה היהודית, אני אומר את הדברים בקצרה, עד כמה אין צער בעלי חיים. מחקר שדוקטור נורברטו קליין חקר והעביר אליי, ופרסמתי אותו בספר המהפך, שם הוא מוכיח באותות ובמופתים שבצער בעלי חיים, הצער בעלי חיים שנעשה אצל אומות העולם בצורה שהם חושבים שזה מאוד הומני בלי לצער בעלי חיים, בדיוק הפוך. זה מה שמצער בעלי חיים לעומת השחיטה היהודית שאין בצער בעלי חיים אפילו לא שנייה אחת. וההסבר פשוט. מרכז העצבים והתחושות נמצא במוח, גם של בני אדם, גם של בעלי חיים. אם אין הספקת דם למוח, אין תחושות, אין כאבים, לא מרגישים כלום. אצל כל בעלי החיים יש שני עורקים שמזרימים דם למוח, עורק אחד קדמי, מהצד הקדמי של הצוואר, ועורק אחד אחורי בעורף. אלה שני העורקים שמזרימים דם מהלב אל המוח. כששוחטים, עצם החיתוך, על פי ההלכה היהודית, שהסכין היא לא כמו אצל המוסלמים שיכולים לשחוט גם בסכין של לחם, אלא השוחט חייב לבדוק שאין שום פגם, הסכין חלקה ביותר, אחרת השחיטה טרפה. ובשחיטה הזו שהיא חלקה, עצם החיתוך לא מרגישים כאב, כל אדם יודע כשהוא מקבל חתך חד ומהיר, הוא לא מרגיש כאב. ובשניות שלאחר מכן, אם היה רק עורק קדמי, כולם היו מסכימים שאין שום בעיה. כשיש עורק קדמי, החיתוך לא כואב, הדם פורץ החוצה, אין הספקת דם למוח, איבוד הכרה מיידי, בעל החיים לא מרגיש שום צער. אבל מה קורה עם העורק האחורי? הרי הוא ממשיך לספק דם למוח. עד שבא דוקטור נורברטו קליין וגילה דבר מדהים. העורק האחורי שמזרים דם למוח, אצל כל בעלי החיים, כמו סוס, חמור, אריה, הוא באמת עולה מאחורה, מהעורף, ונכנס אל המוח ומזרים דם. אבל רק אצל בעלי חיים שהתורה התירה אותם באכילה, מעלה גרה, מפריסי פרסה, העופות הקשרים, אצל כל אלה, העורק הזה הוא לא נכנס למוח, אלא העורק האחורי, כשהוא מגיע למוח, רואים שהוא מתקפל, הוא לא חודר אל המוח, אלא מתחת המוח ממשיך העורק הזה, מתחבר לעורק הקדמי, ודרכו הוא מזרים דם למוח. דבר שהוא ייחודי רק לאותם בעלי חיים שהתורה התירה באכילה. וממילא, כששוחטים את אותם בעלי חיים, השחיטה עצמה אין בה שום כאב, ושנייה אחרי, אין הספקת דם למוח, לא מהקדמי ולא מהאחורי, ממילא אין שום תחושות ושום כאבים. אז אצל אומות העולם שהם מושפעים ממה שהם רואים בחוץ, אז הם רואים שיש דם, הם נחרדים, ומדברים על צער בעלי חיים, והם לא יודעים שהשיטה האכזרית שהם עושים היא אכזרית, על ידי מסמר לתוך מוח הבהמה, ועם כל הכאב והצער, ובשחיטה היהודית, אין צער בעלי חיים אפילו לא שנייה אחת. אבל רק אצל בעלי חיים שהתורה התירה באכילה, כלומר אם ישחטו סוס, יש לו צער בעלי חיים, כי גם שחטחו את הקדמי, האחורי ממשיך להזרים דם למוח, והוא עדיין בהכרה. מה שרואים את בעלי החיים מפרפרים לאחר השחיטה, זה כמו פרקוס זנב הלטאה. לטאה יכולה להשיל את הזנב כשהיא רואה אויב מתקרב, והיא בורחת. אז האויב נשאר ליד הזנב, הוא חושב שהיא עדיין שם, כי הזנב מפרפר. הזנב הזה אין לו תחושות ואין לו כאבים, הוא בלי לב ובלי מוח, זה רק זנב. אבל הוא מפרפר מין רפלקס כזה. כך אצל אותם בעלי חיים, שהתורה התירה, אין שום צער בעלי חיים, אפילו לא לשנייה אחת. נמצא בסיכומם של דברים, אדם שמאמץ לעצמו את ההנחיות של התורה, את ההדרכה של התורה, מתחבר לתורה ולמצוות מתוך אהבה, מתוך שמחה, מקפיד על כל ההוראות שבתורה, על הכשרות, והווירוס הזה צריך לגרום לנו להתעורר בעניין הזה של הכשרות. אמרתי, אך תראי אותי, תיקחי מוסר, כמו שאומר הפסוק בצפניה, שדברים מתרחשים בעולם ונועדו לעורר אותנו להתבוננות, לחשבון נפש. ובאמת רואים שגם אצל אומות העולם, אחוזי המחירות של המוצרים הכשרים אינם ביחס ישיר למספר היהודים בארצות הברית, במדינות אחרות, אלא באחוזים הרבה יותר גבוהים. ובתחילה לא הבינו, הרי זה יותר יקר. אבל מתברר שיש גם רבים מאומות העולם שגילו שבמוצרים שהם קשרים בהכשר של עם ישראל, הבריאות שם הרבה יותר טובה. בוודאי שלנו כיהודים, האיכות הרוחנית שמשפיעה על החלק הרוחני שלנו, היא החשובה, אבל האדם מרוויח גם עולם הזה וגם עולם הבא. ונסיים בברכה לכל הציבור, המאזינים, לכל בית ישראל, לכל העולם כולו, שהשם ייתן שמירה והגנה לכולם, לאורך ימים ושנות חיים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.